מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום.
שלום היי, וברכה.
היי. מה
ציין.
שלום גם לכם, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום אנחנו פה ב-12. אנחנו כאן.
אנחנו גם כאן וגם פה.
ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה של כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, וגם את שאר התוכניות של כאן תרבות, ואיתנו באולפן, שירי לברי, אירה וקסלר וחן עוז.
שלום לכם, שלום לכן, למען האמת. בוא נזכיר שאפשר, נכון? אתה במיעוט רציני מאוד היום. תמיד אתה במיעוט בטח. בוא נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים, אנחנו מאוד נשמח לקבל אותם. אנחנו די משתוקקים.
כמהים,
בדיוק, אלה המסרונים הללו. 055-966-3992. נשמח לקבל את ההודעות ולהקריא את הנבחרות.
תגידי עוד פעם
מספר כך. ומספר, נגיד אותו שוב, 055-966-3992.
פנטסטי.
על מה נדבר היום, יובל?
ככה, נדבר עם הסופר ניר ברם על סרטו הדוקומנטרי שישודר הערב בערוץ 8 של הוט, נעשה על פי ספרו הארץ שמעבר להרים. ננסה להבין למה, בשביל מה סופר מרגיש צורך להרחיב את היריעה, כבר כתב ספר, למה צריך לעשות גם סרט. נדבר גם עם הסופרת הילד גונר גושן, שספרה להעיר עריות נמצא, מתברר, ברשימת הספרים הטובים לקיץ של הוול סטריט ג'ורנל. מדהים. ייתכן בכלל שהיא אחת מהסופרים והסופרות הישראלים, ישראליות, הכי מצליחים בחול, ואנחנו לא מאוד שומעים עליה בישראל. יהיו לנו גם פינות, מכון גנזים אם נספיק, ועוד דברים, אבל לפני כן,
כן.
ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה.
אני טלנט.
ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה, בתוכנית מועדון תרבות של כאן 11, שמה צילמו אותך... אייטם שדיברנו עליו השבוע שעומד לקרות.
נכון.
אשכרה טיפסת על סולם ורוקנת את הספרייה שלך.
כן.
זה היה מקסים. מה שלא הראו, הראו רק חלק קטן מהספרייה שלך, ואנחנו זה הזמן לגלות למאזינים שהאייטם נועד להוציא מהספרייה את הסופרים הגברים, ולראות כמה סופרות נשים נשארות בספרייה שלך. אבל את כל הסופרות הנשים, את פשוט, כל הבית שלך מלא בספרים שלהם מחוץ לספרייה. לא ראיתם את הבית של מאיה אף פעם?
תשמע, צוות הצילום פזל לעבר ספרייה נוספת שנמצאת שם.
אמרת להם, בזה אל תיגעו.
ואמרתי, עזבו אותי, ואימא שלכם. כאילו, הניחו לי, גם ככה קצת הצטערתי.
ולא לפתוח את הארונות, כי ספרים יפלו עליכם, וכל המרגרט אטווד ודומותיה ונורית זרחי, הם פשוט במקרר, כי אין מקום בספרייה בגלל כל הגברים, אבל הם שם.
May the Lord open.
May the Lord open the fridge.
Enough about me.
כן, מה מטריד אותך הבוקר?
תשמע יובל, אנחנו אתמול הצטרפנו לחגיגות 20 שנה להארי פוטר, ושנינו אמרנו שאין לנו מושג בהארי פוטר, בעצם עודנו באשמה, ודיברנו עם נדב נוימן מטיים אאוט שהסביר לנו קצת את כל מה שאנחנו לא מבינים.
נו, זה היה אתמול, מה היום?
אוקיי, אז למה שוב אני נדרשת לכך? ובכן, כי זו תופעה באמת באמת גדולה, תופעה מולית. והייתי מצפה מעצמי, אני מודה, להתעמק בה קצת ולקרוא לפחות ספר אחד, לא היום, אלא בכל 20 השנה האחרונות שהתעסקתי בספרים של גברים.
לאט לאט, לא להזדמנות.
אבל מכיוון שלא עשיתי את זה, שמחתי לקרוא אתמול שני אנשים שבמקרה ראיתי את ההודעות שלהם בפייסבוק, שכתבו על הארי פוטר וכתבו דברים מחוץ לקונצנזוס, ואני יודעת שאני לא יכולה לשפוט כי לא קראתי, אבל אני גם מודה שמצחן בעיניי מה שהם כתבו. ובעיקר מאוד מאוד יצחיק אותי, וזאת זווית שהייתה חסרה לי, הזווית המתנגדת.
כמובן, שאת מיד רוצה את הזווית המתנגדת, להיות מחוץ הקונסנזוס, בסדר. מה?
ככה זה אצל רוויזיוניסטים. רוצים להתנגד בכל מחיר. ובכן.
התנגדינה.
קודם כל, הרשומה של ענת עינהר, סופרת ששנינו נדמה לי אוהבים, אני בטוח.
בהחלט, בהחלט.
וכך היא כותבת. במקרה סיימתי להקריא ליערה, שאני מניחה שזאת הבת שלה, את הארי פוטר הראשון, שלשום בלילה. ועכשיו המסך שלי מעלה כוכבים כל פעם שאני לוחצת על התיוג הארי פוטר. מוזר שנהניתי להקריא לה אותו יותר מאשר ספרים הרבה יותר יפים ונשגבים ממנו. זה כנראה בגלל חוסר התחכום שלו, החלוקה הנוקשה בין טובים ורעים, העלילה המשתוללת, האירואיות שמולבשת על הרי, כמו גלימה מהמחסן של שושי זוהר. כל כך מעט קסם יש בספר הזה, כמו לחפש עד שאת מגע בבריכה העירונית. זה ספר שספוג בבאדי שיימינג.
ביוש גוף.
נכון. משפחת דרסלי מאופיינת קודם כל במראה חיצוני נלעג, שהרי האנטיפט לא מפסיק ללעוג לו בליבו. הוא בסקסיזם פרימיטיבי מיושן. הרי ורון, איזה שני חנונים אימאלה, מתוארים כהרפתקנים יצירתיים פורצי גבולות, בנים שכאלה. והרמיוני היא חרשנית, דאגנית כמו אבזה זקנה, תרחנית מוות, עד שלא פעם ולא פעמיים מפתירים אליה הרי ורון, תשתקי, כאילו מדובר באורי זוהר ואריק איינשטיין שמהסים את מונה זילברשטיין.
וואו.
בקיצור, זה ספר פרימיטיבי וחסר קסם. ויחד עם זאת, אני הולכת להקריא גם את הקרח הבא. בעיקר כי הוא קל לי לקריאה בעשר בלילה, ובגלל שכל החברות של יערה נלהבות ממנו. וזה אולי הקסם האמיתי של ג'יי קיי רולינג, או איך שלא קוראים לה.
וואו. יודעת לכתוב, ענת, אה?
כן,
בהחלט. כותבת מדהים. גם רשומות בפייסבוק. אני חושב שגם בכתבה של נדב, דנו בקווים הברורים של המבנה העלילתי, שמקלים על העיכול, אבל... על העיכול של הספר, זאת אומרת. לא חשבתי על מאפייני הדמויות האלה, אבל אני די בהלם ממך. בדי שיימינג, סקסיזם פרימיטיבי, זה נשמע כמו סוג הפרשנות המנתחת יתר על המידה שאני אעשה. כנראה שהגיהנום קפה הלילה, ולא שמנו לב שהצטרפת לשורות לוחמי פוליטיקת הזהויות. זה אדיר. האחרונה נפלה ברשתנו, חבר'ה, אפשר לעצור, ניצחנו.
ניצחתם.
ניצחנו.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אני אקריא משהו מאוד קצר שכתב המשורר והעורך יואב איתמר, שגם הצחיק אותי לגבי הארי פוטר, וכך הוא כותב. הפסקתי לקרוא את הארי פוטר בכרך החמישי, כי הארי פוטר הוא אנטי גיבור, בערך מין ג'רמי קורבין כזה, שהמעלה הגדולה שלו היא שהוא נשאר בחיים. אין לו חיי נפש או התלבטויות או ספק. החיים פשוט הסלילו אותו לעשות את הדבר הנכון.
הסלילו.
שזה קודם כל דבר נהדר. החיים הסלילו אותו לעשות את הדבר הנכון.
אני בכלל לא מבין את שני חלקי המשפט, שהם לא תואמים. אנטי גיבור זה ממש לא מישהו שפשוט נשאר בחיים, או שאין לו התלבטויות או ספקות. האנטי גיבור הכי מוכר של זמננו, הולדן קולפילד מתפסן בשדה השיפון, הוא דמות מתלבטת בעלי חיי נפש סוערים.
בעלת.
סליחה?
כן. בעלת חיי נפש
סוערים. בעלת, מה אמרתי?
בעלי.
בעלי, סליחה.
כי אתה שוביניסט, והכל אצלך בזכר.
בזכר רבים.
כן.
בקיצור, אני לא מבין מה ההכרזה הזאת על אנטי גיבורים, וגם אם כן, אנחנו זורקים אותם לפח, כי אני נשאר מאוד, עם מעט מאוד קריאה אם זורקים את האנטי גיבורים. והאנטי גיבוריות של הרי, שמשולבת בהרבה מאוד גיבוריות אמיתית, יסודית, ושוב, אני שופט רק לפי הספר הראשון, זה חלק ממקור של ההזדהות של כל הנערים והנערות. זאת המהות. כולנו אנטי גיבורים הרי, במיוחד כשאנחנו בני נוער. זאת לא הסיבה לנטוש את הארי פוטר. אבל יש הרבה סיבות אחרות. וואי, מאיה, אנחנו פשוט כל כך מסתבכים, קהילת מעריצי הארי פוטר.
תקשיב, יש לך דרך לקחת כל דבר משעשע ולהפוך אותו לעמדה פרשנית נפוחה.
זה הכוח העל שלי.
מדובר פה בכישרון.
כן.
שילחו לנו מסרונים זוהמים.
כן, למספר הטלפון, 055-966-3992.
תגידו ליובל מה אתם חושבים עליו.
וואה, וואה.
ואנחנו רוצים לדבר עם ניר ברעם על סרט דוקומנטרי. שישודר הערב בערוץ 8 של הוט.
כן, מבוסס על הספר הארץ שמעבר להרים, שהתפרסם בשנת 2016. בעצם סיפור מסע שניר עשה בגדה המערבית ומזרח ירושלים. א' ב' יהושע כתב על הספר, מבט הסופר העשיר את מסעו המרתק של ברעם, גם בהבחנות אנושיות וגם בהבחנות פוליטיות חדשות, שנוסחו בדיוק לשוני. כלומר, יהושע שם דגש על מבט הסופר, אבל ניר עשה מזה
שזה
סרט.
שזה מאוד מוזר. זאת אומרת, למה הצורך הזה של סופר בעצם...
לצאת ולהפוך את זה...
לקחת מצלמה.
נכון.
ועוד על משהו שהוא כבר בעצם כתב. כלומר, זה, לתת לזה עוד זווית. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
אנחנו כמובן עוד, אני מקווה שעוד מעט ניר יהיה על הקו, ואנחנו נשאל אותו את זה.
בוודאי נשאל אותו.
כי הוא היה על הקו והוא כבר לא על הקו. אבל אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הסרט הזה.
כן.
ו... בהתחלה, זאת אומרת, כשלחצתי פליי, הייתי במעט חמיצות, אני מודע. כי אין למי יש כוח. אבל זה סרט מדהים. אני קראתי את הספר, ואז אמרתי לעצמי, מה, עכשיו אני אראה את הסרט, כאילו, אתה יודע, אין לי כוח. קראתי כבר את הספר. אבל זה באמת משהו אחר. זה נותן עוד איזה מימד לטרגדיה הזאת. אין דרך אחרת מאשר לקרוא לזה טרגדיה, אני חושבת.
בהחלט. ניר איתנו? ניר איתנו.
כן, שלום.
שלום ניר ברם. למה ברחת לנו מהקו? מה זה צריך להיות?
פחדתי.
אה, בצדק. תשמע, אוקיי, אנחנו נקראנו עכשיו את הציטוט של אלף בית יהושע, את הדבר שהוא כתב על הספר שלך. מבט הסופר השיר את מסעו המרתק של ברעם, גם בהבחנות אנושיות וגם בהבחנות פוליטיות חדשות וכו'. ואני תוהה למה יהושע שם דגש על מבט הסופר שלך, ואתה הלכת ועשית מזה סרט. כלומר, באיזשהו אופן הכנסת המצלמה לסיפור, למה?
קודם כל זאת שאלה טובה.
תודה. אתה אומר את זה לכל המראיינים כדי להחמיא להם בעצם? זה טכניקה?
שאלה טובה.
גם זאת שאלה טובה.
טוב, אז כן, מה התשובה?
אבל קודם כל, אותי עניין באופן אישי לחזור לשם. זו הייתה מוטיבציה, כי עניין אותי לחזור לשם. ועוד דבר זה שעניין אותי לבחון את הסיפור הזה במדיום אחר. אני חושב שהתיווך שלי בספר הוא לא מורגש, כי אני לא הייתי מהסופרים האלה שקודם קודם לעצמם בספר, אבל התיווך שלי, בעיקר את הדמויות, היה תיווך שכאילו הוא תמיד שם, הוא תמיד קיים, ולי הוא קצת הספרי. אז רציתי לראה אנשים בשר ודם, שאנשים יראו אותם מול המצלמה, חשבתי שיהיה איזה אפקט אחר, אולי יותר חזק, אולי יותר מעניין, אולי יותר מורכב, אולי פחות מורכב, אבל שאת האנשים שדיברתי איתם, חלקם, היה חשוב לי שאנשים יראו מול המסך. הדבר השלישי, זה שרציתי לנסות לראות אם אפשר להעביר את זה למדיום אחר וליצור סרט קצת אחר. באמת, דרך המסע הקולנועי, הסרט נהפך ליותר אישי מהספר בהרבה.
נכון.
דבר שלא תכננתי בהתחלה. והאמת היא שזה, במובן הזה, העמדה שלי בספר היא יותר כנה מאשר העמדה שלי בסרט, היא יותר כנה מאשר העמדה שלי בספר.
באמת?
בספר,
באיזה אופן?
בספר לא כתבתי על עצמי. אבל האמת היא שכאבא צעיר, לא, כאבא לילד צעיר, אני כבר כזה צעיר, כאבא חדש,
כן.
שיש לו ילד כאן וחושב על המקום, והדבר הזה מטריד אותי באמת, ואני כן התעמתתי במסע הזה עם דברים שאני האמנתי בהם, דברים שלימדו אותי ודברים שדגלתי בהם הרבה שנים, וחלק מהם התפרק, ובספר זה לא היה כל כך, כי רציתי להעביר את הסיפור שראיתי את האנשים שראיתי, ובסרט לא יכולתי יותר להתחמק מזה, וזה היה, אתה יודע, אני אומר, אתם מכירים אותי קצת, עצם העובדה שאבא שלי נמצא בסרט, פשרה גדולה מאוד בשבילי.
זהו, רציתי לשאול אותך, לא רק אבא, גם אבא שלך שיש לך אימות איתו שמה, אתם לא כל כך מסכימים, וגם אתה חותם את הסרט בסצנה מיום העצמאות עם אשתך ובנך. ממש, זה מאוד אינטימי. הם לא דמויות, אבל הם מאוד מאוד אינטימי. גם הדיון שלך עם אבא שלך הוא מאוד אינטימי.
נכון, וזה דברים שאני כן התרחקתי מהם במובן המשפחתי, לא בספרים שכתבתי, אבל פה פשוט אי אפשר להתחמק מזה. כי במובן מסוים זה הפך בסרט למסע שיש בו מימד של חשבון נפש אישי, אולי קצת דורי, כן, כן, גם דורי, ופוליטי וגם רגשי. בסרט יש את הרגע שבו אני פוגש את פואד בכפר שלו אל בורג', בחור צעיר שגר בשועפאט. אותי הפגישה הזאת ריסקה מבחינה נפשית.
למה?
בגלל שהיה זה משהו שאני דיברתי איתו על פתרונות ועל כל מיני דברים ושתי מדינות, ואני ראיתי אדם שמדברת אל הבית שלו. והרגשתי שכל האנשים שנדבר איתם על הסכסוך, רובם אף פעם לא היו במקום הזה, ברגע הזה, והבינו את הדבר הזה ככה.
כי יש איזה הבנה, מה שזה באמת עולה מהסרט, אני, כאילו, לפחות כשצפיתי בו, ההבנה העמוקה שכל הדיבור הזה שאנחנו מדברים, עוד דיברנו על שלום ופשרה, שתי מדינות לשני עמים, peace and love, זה דיבור ריק בעצם. זה דיבור ריק ש... זה לא יקרה, אנחנו בכלל לא מדברים, זה דיבור הנכון, ובעצם באיזשהו אופן זה בדיוק גם מה שנפתלי בנט אומר. אולי זה מה שמייאש.
וזה גם מה שאבא שלך הוא מטיח בך, שאתה בעצם משרת...
כן, אבא שלי מטיח בי ש... קודם כל, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני מאמין בשלום, ואני חושב שרוב הפלסטינים שפגשתי מאמינים בשלום, גם בסרט וגם בספר. זה לא השלום שאנחנו מכירים. אין מה לעשות. זה לא השלום שתשים קו ב-67, תזרוק אותם לגדה המערבית, תן להם מדינה ותגיד זה הסיפור. לא, יש להם זיקה לכל הארץ, כמו שיהודים, הרבה יהודים זיקה לכל הארץ. אני מבין למה אנשים רואים את הסרט ויכולים להרגיש יאוש. אני הרגשתי יאוש, אבל גם הרגשתי הרבה פעמים.
מה, הם אומרים לך שהשלום שלהם זה שלום שבו אתה בברוקלין?
אחד אמר את זה, שהוא איש חמאס. אגב, גם אותו תעזור לשמוע, יש עמדה של החמאס שכדאי לשמוע, להכיר אותה, אבל גם, למשל, המרוענת מנאל תמימי, שאני מאוד חיבבתי אותה, היא לא רוצה להתפשר על הדברים שלה, אבל היא מאמינה בדו-קיום. אז אחד הדברים ששמתי לב שהם מאוד מעניינים, הרבה פלסטינים מאמינים בדו-קיום, מאמינים בחיים יהודים, ולא בדיוק סביב הקו הירוק והשתי מדינות והרעיונות הדי אירופאים האלה שהתקבעו כאן. אז זה דבר ש... זה האמת שאני ראיתי. זה למיטב שיפוטי, התמונה פחות או יותר שאני הייתי מסוגל לראות, זה הדברים שאני הסתכלתי עליהם. מישהו אחר רוצה לנסוע שם ולהראות שבעצם שתי מדינות זה דבר הכי ריאלי שיעשה את
זה. אני רוצה רגע לחזור שוב למעבר הזה שעשית. זה ממש מחוץ לקומפורט זון שלך. כאילו, לכתוב מילים. זה משהו שאתה כבר עושה הרבה מאוד שנים, במגוון פלטפורמות, ועכשיו פתאום הלכת ועשית משהו שהוא לחלוטין מחוץ לקומפורט שלך. איך זה הרגיש פשוט מבחינת הטכניקה, לא מבחינת התוכן?
תראה, זה קודם כל מסע עם אנשים אחרים, שהם גם שותפים. הצלם שלנו, חנה, והבמאי מיכאל, והעורך, וזה עבודה הרבה יותר אינטימית עם אנשים אשר אני הכרתי, והיא לא הייתה תמיד נוחה לי, ולפעמים הייתה מאוד מעניינת. אני אף פעם לא עבדתי עם אנשים.
אתה רגיל לשבת ולכתוב.
כן, וזה כן מוצאים לך כל מיני דברים, גם לפעמים טובים. זאת אומרת, יש דברים שהם רואים שאתה לא רואה, שאתה עיוור להם, וזה כן היה מאוד מעניין. והדבר השני שיש פה זה שאני ראיינתי אנשים מול מצלמה. ותשמע, אני אוהב לראיין, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב להקשיב לאנשים, בעיקר בסביב הסיפור הזה. ומזה מאוד נהניתי, מהרעיונות. והדבר השלישי זה שניסיון לתרגם ספר לסרט הוא כמעט בלתי אפשרי. יש המון ניואנסים בספר שאין בסרט. ואני נאבקתי עליהם כל הזמן ורציתי להעביר אותם, עד שהבנתי שאני חייב לשחרר שיש בסרט איזשהו מימד שהוא לא מדובר. אני לא יכול להסביר כל דבר, אני לא יכול לתת את כל התובנות שלי. אני צריך לשחרר פה ולתת לאנשים לשפוט. גם בספרים אני מאמין בזה, אבל בסרט זה הרבה יותר ברור. ואגב, חלק מהדבר שאתה מתאר, החוויה שלך ושל מאיה כצופים, שאגב, לא גם החוויה שלי אולי בשמיים, אמרה שאין לי מי לדבר, זאת לא החוויה שלי, אבל אני מקבל את העובדה שיש אנשים שרואים את הסרט ומסיקים את זה. אני התכוונתי לספר סיפור שאומר, אתם דיברתם על סכסוך שכולנו עשו סביב 67, עכשיו היה פה פסטיבל של 67, אתה קורא מאות מאמרים על זה,
כן.
כאילו אין סכסוך לפני 67. גם המאמר של גרוסמן בוויינט, שהיה מאמר מאוד מעניין, כאילו לא מציין את העובדה שב-48 גורשו 700 אלף איש, נהרסו בתים שלהם, נחרבו 300 כפרים, לא קיים.
הפלסטינים מדברים על 48, זה הסיפור.
אבל ברור שהם מדברים, מה זאת אומרת, הם מדברים על 48, כי זה דומה לחברת שעם היו, זאת אומרת, זה לא דומה במימד ההרס, ואני לא רוצה להיכנס לרשיבתי, אבל זו השואה שלהם, זו הקטסטרופה שלהם, זה לא 67, ולא יעזור כלום. ואני, עכשיו, זה לא שגיליתי את 48, לא יודעת, לפני המסע. במסע אני תפסתי את זה באופן הכי רגשי, אישי ומשפחתי שיש, ודבר שאני לא יכולתי להוציא מהראש, רציתי להעביר את החוויה הזאת לאנשים שרואים את הסרט ולקוות שאנשים יקשיבו. כי מה שאני שמתי לב, שכל מי שרואה את הסרט עד עכשיו ראה, חוץ מיחידי סגולה כמו מאיה אולי, אומר, אוקיי, אז מה הפתרון? מה הפתרון? אז אתה אומר, זה לא יעבוד, כן זה יעבוד, שתי מדינות. רגע, תעצרו שנייה, אתם מדברים 30 שנה על אותם רעיונות, תחשבו שנייה, כן. תקשיבו רגע, תבואו למקום אחר אולי. אני לא אומר שיש לי פתרון, אבל זה גם מעניין, לא? זה הדבר. צריך להגיד, זה סרט צנוע, הוא לא קיבל קרנות, אולי בצדק. אגב, נראה, אני ראשון שלא קיבל קרן, ואומר אולי בצדק.
למה בצדק, ניר, אבל למה בצדק? בגלל שאנחנו מדברים על הנקבה?
בגלל שהסרט התנהל באופן, צולם במהירות, ויש בו הרבה מגבלות שנובעות מהדבר הזה, שעשינו את זה די מהר, ויש פה גם מגבלות, אבל אני כן חושב ש... הוא מעביר משהו בקשר לסכסוך שכדאי לשמוע עליו, ולא דיברנו בכלל על מתנחלים. שהמתנחלים, אני הלכתי לבחון את השאלה, אוקיי, המתנחלים שם, לא נוציא אותם משם כרגע, לפחות לא את רובם, מה הפתרונות שלהם? הרי הם טוענים שיש שם דיבור מאוד מעין הפתרונות.
נכון.
שהסרט מראה מה הפתרונות שלהם.
כן, בהחלט. טוב, אז הסרט הזה היום שודר בערוץ 8 בשעה 10, נכון?
9.
בתשע, אוקיי. אז בתשע כן, בערוץ 8 ו...
כן, וגם תהיה אחר כך הקרנה.
נכון.
ושוב, זה ניסיון חד פעמי, אני למדתי מזה שזה היה מעניין, וזה לא זאת בשבילי.
ולא תעשה יותר סכם.
אבל באמת, אתם, אני אגיד לכם, זה אולי קצת קלישה, אבל באמת, אני עכשיו התחלתי להבין שהחיים לא עוברים מהר, ואם אתה רוצה אפילו לעשות דברים אחרים ולהסתכן, אז אין עוד הרבה זמן לעשות את זה, אז עשיתי את זה, ואני אקבל את התוצאות.
אני חושבת שזה סרט מאוד מעניין, ומאוד חזק, ומאוד מעורר מחשבה, ו... כן, יש הרבה מה לדבר אחרי שרואים את הסרט הזה.
אוקיי, זה הספיק.
תודה רבה, ניר.
תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות. ביי.
נעבור לפינת גנזים?
גנזים, כן. הפעם אנחנו נצא למסע קצר בעקבות יוסף קלאוזנר, וזה בעקבות מכתב שאלה מנהל הבלוג של מכון גנזים, יצחק בר יוסף. זה מדובר במכתב שכתב קלאוזנר ליוסף חיים ברנר, ידידנו, ידיד התוכנית.
ממש. נזכיר שיוסף קלאוזנר היה היסטוריון, חוקר ספרות, איש רוח ישראלי, נולד בליטה בשנת 1874, עלה לארץ ב-1919, באונייה רוסלן.
אוקיי. אז קודם כל, האונייה רוסלן, היו בה המון אנשים חשובים שעלו על האונייה הזאת, שזיכו אותה בתואר המייפלאואר הציונית. למשל, היו שם אדריכלים זאב רכטר ויהודה מגידוביץ', עורך הארץ לעתיד, משה יוסף גליקסון, אריה נבון, שהיה אז בן 10, ולימים הפך לקריקטוריסט וצייר, הרקדן ברוך הגדתי, ישראל גורי, שיהיה חבר כנסת ואבא של המשורר חיים גורי, המשורר נתן רטוש ואימו, המון אנשים, רוזה כהן, אימו של יצחק רבין הייתה על, על האונייה הזאת, רחל המשוררת, השחקן מאיר תאומי, האומן יוסף קונסטנט.
זאת גם האונייה שעליה כתב דן צלקה בספרו אלף לבבות, לא?
נכון, נכון, לגמרי.
כן, וקלאוזנר בהמשך היה בין מקימי האוניברסיטה העברית, ועם ייסודה בשנת 1925, נכלל בסגל ההוראה הראשון שלה כראש החוג לספרות העברית. הוא ערך את העיתון השילוח, היה שותף פעיל בתחיית הלשון העברית, היה אחראי לחידושן של מילים כמו עיפרון, ירחון, מגדלור, קרנף וחולצה. חולצה, לא היינו יכולים להגיד חולצה.
קרנף, זאת מילה אהובה.
אני מת על,
אני מת על המילה קרנף. חיה נהדרת. אוקיי.
קראתי ספר ילדים מהבן שלי וגיליתי שאומרים קרנפים.
קרנפים, אוי. טוב, בסדר.
מייסדי, הוא ממייסדי האקדמיה ללשון עברית, והעורך הראשי הראשון של האנציקלופדיה העברית, והוא היה מקור השראה אידיאולוגית לימין הציוני, להמשיך את, את ההיסטוריה הזאת, ממש...
כן, להמשיך. כן. מה, למה אתה כל כך... זה? זה דמות מאוד מאוד מרשימה.
מאוד
הוא היה
מרשימה.
מועמד מטעם התנועה הרוויזיוניסטית, לכהן כנשיא המדינה בבחירות לנשיאות ב-49, והוא קיבל פרס ישראל למדעי העדות בשנת 1958.
ממש מרשים.
והוא גם נפטר בשנת 58. אני אגב קוראת מפה לאנשי פרס ישראל לתת את הפרס קצת יותר מוקדם. בכל אופן, יובל, הוא גם, קלאוזנר כתב גם ביקורות ספרות, ונראה שהוא היה מבקר מאוד מאוד חריף.
כן.
הוא כתב על משה שמיר, כשיצא ספר שלו מלך בשר ודם, זה ספר שעסק באלכסנדר ינאי, הביקורת של קלאוזנר הייתה, יש ולפעמים סופר אינו היסטוריון. אבל עד כדי כך, שזה עדיין.
גדול, זה מעולה. והוא היה שכן של שי עגנון בירושלים, ועגנון כתב על פי דמותו את פרופסור...
בחלם.
בחלם.
ברומן שירה.
ברומן שירה. דיוקן לא מחמיא מיוחד של איש אקדמיה מאוד נלעג. וקראתי בוויקיפדיה שקלאוזנר פעל כדי למנוע מעגנון לקבל את פרס נובל. זה שכנים, שכנות טובה, איזה יופי. עמוס עוז, עוד ידיד התוכנית, היה קרוב משפחה שלו, והתייחס לדמותו בספר סיפור עליו.
נכון, נכון, הוא תיאר אותו, נהדר, הוא כתב עליו, הוא תיאר אותו כאדם עדין נפש ורודף כבוד, שופע אליצות ילדותית, איש מאושר, המעמיד תמיד פני אומלל, שזה תיאור אדיר, וגם הוא כתב עליו, כמעט בכל עניין נהג הדוד יוסף, לסרטט לעיני קהלו שני מחנות יריבים, בני אור ובני חושך, והיה מתאר כיצד היה הוא עצמו אחד הראשונים, אם לא הראשון ממש, שהבדיל בין חושך לאור. הוקיע את הראויים לאוקה ונלחם יחיד מול רבים את מלחמתם של הצודקים. בין החברים שלו, שעוז מתאר שבאו אליו לבקר אותו בביתו, היו אורי צבי גרינברג ופרופסור בן ציון נתניהו, יכול להיות שמשפחת נתניהו למדה ממנו משהו. אז עכשיו כשסרטטנו מעט את דמותו...
כן, אפשר להבין יותר טוב את המכתב שהוא כתב לברנר ב-1910, שלכבודו התכנסנו וכינסנו. הוא ממליץ לו לא להתעסק בדברים שהוא לא מבין בהם. כעורך השילוח, קלאוזנר מבקש מברנר לשלוח לו מפרי אותו, והוא כותב כך, רוצה הייתי שכל דבר נאה שתכתוב, יאמר לך לבך לשלחו להשילוח. אלא זה לא מונע ממנו לנזוף כנראה כחלק מהדיאלוג ביניהם, על השאלה אם ריקה היא המילה יהדות או לא, לא אדון עמך בזה. אתה לא תהיה עוסק בחוכמת ישראל, כמו שאני לא אעשה בלטריסט לעולם.
חד וחלק, הבן אדם הזה לקח את עצמו ברצינות.
מאוד.
וזה פשוט אדיר.
נעשה הפסקה.
אל תתערב, אל תתעסק בדברים שאתה לא מבין בהם. מר ברנר.
אנחנו רוצים לדבר עם הסופרת הילד גונדר גושן, שספרה להעיר עריות. נמצא ברשימת הספרים שכדאי לקרוא לקיץ, שפרסם העיתון האמריקני, וול סטריט ג'ורנל, אחד העיתונים החשובים בעולם. שלום איילת. שלום איילת.
שלום איילת, מה נשמע?
שלום, מה
שלומך? מזמן לא דיברנו.
לגמרי.
מאז ספרך הראשון שראיינתי אותך.
נכון, מאז ספר ביקורים.
נכון. אוקיי, אז בוא נשמע, יובל, תספר לנו על איילת, משהו שהיא לא יודעת.
אז נולד ב-1982 ולמד פסיכולוגיה ותסריטאות. מלמדת פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עבדת כעיתונאית ועורכת חדשות בידיעות אחרונות, למדת תסריטאות בבית הספר סם שפיגל, קולנוע וטלוויזיה בירושלים ופסיכולוגיה בתל אביב, זה אמרנו, אבל סיפור שלך, שקיעה, זיכה אותך בפרס במזכרת תחרות איך אומרים את זה? IEMED? ככה?
איימד, בוא נעשה, מכיר את הביוגרפיה יותר טוב מההורים שלי.
שלחי אותם אלינו.
זה הארגון האירופאי לארצות הים התיכון, אני לא הכרתי אותו עד שקראנו עלייך.
ולילה אחד מרקוביץ',
כמובן, זיכה אותך בפרס ספיר לספר ביקורים בשנת 2012.
נכון, ויוצא עד היום ילד שני ספרים, חוץ מלילה אחד מרקוביץ', להעיר עריות. זה ספר שתורגם גם למשל לגרמנית וטורקית ואנגלית. רשת NBC וקשת אינטרנשיונל קנו זכויות לסדרה שתעשי על בסיס הספר, בעזרת השם.
הרבה דברים, ובכל זאת יש תחושה כאילו בחול מכירים אותך יותר טוב מאשר בארץ. את מרגישה ככה?
זה קטע מוזר מה שקורה עכשיו בחול. זה חוויה ממש משונה. זאת אומרת, הרעיון של ספר שכתבת בתל אביב בדירת שני חדרים, פתאום חוצה את האוקיינוס ומגיע לוול סטריט ג'ורנל, זה... אני לא לגמרי מהקלט את זה.
אבל את מרגישה שאת את זוכה לאהדה שם שאולי פה חסרה?
אני לא מרגישה שקופחתי פה יותר מדי. פרס ספיר היה מאוד נחמד, פרס ספיר לביקורים למרקוביץ'.
כן.
אני כן מאוד שמחה ממה שקורה בחול. זאת אומרת, לא חשבתי להגיע למצב שבו הספר נקרא ככה בארצות הברית, או שהוא נקרא ככה באירופה.
הוא ספר... סליחה?
יש בזה משהו מוזר, כי הוא ספר מאוד מאוד ישראלי.
בדיוק מה שבאתי לשאול, הוא נפתח בסצנה של תיאור אבק באר שבעי ככה, וזה משהו שלא נראה לי שבארצות הברית יזדהו איתו מאוד.
למה? אין שם אבק? אתה חושב?
לא אבק באר שבעי.
בסדר, אלא אם יש את האבק שלהם.
מה לפי דעתך יוצר את החיבור הזה?
אני חושבת שמה שקרה זה שמצד אחד זה ספר שהוא מאוד ישראלי. הוא מספר על רופא בבאר שבע שפוגע בפליט אריתראי ומשאיר אותו בצד הדרך, זה מאוד המציאות שלנו. מצד שני, כל המצב של הפליטים כרגע הוא לא רק מצב ישראלי. כש-NBC נגיד קנו את הזכויות, אז גם אמרנו מה קשור NBC לפליטים אריתראים בנגב. ומבחינתם זה קשור לפליטים מקסיקאים שמנסים לעבור את הגבול לארצות הברית. או נגיד בגרמניה, אני חושבת שחלק ממה שתרם להצלחה של הספר זה כל הנושא של הפליטים הסורים.
כן.
כאילו התנגשות הזאת של עולם ראשון ועולם שלישי, של אלה שיש להם ואלה שאין להם, היא לא רק ישראלית.
נכון, זו תופעה עולמית היום. עניין אותי לראות שזה תורגם גם לטורקית. את יודעת איך זה התקבל שם, הספר הזה?
האמת שהייתי באיסטנבול לפני חודש, וגם אותי עניין איך זה מתקבל שם. זאת אומרת, היה לי נורא, נורא מוזר, לא יצא לי לפני זה אף פעם להגיע לפסטיבל ספרות באיסטנבול, רק לכל מיני דברים באירופה. וזה היה חיבור מעניין, כי הם רואים את עצמם ממש בתור הצומת הזה של עולם ראשון, עולם שלישי, עם איזו הזדהות עם שני המקומות.
כן.
והם קוראים את זה אחרת לגמרי, מאשר איך שקוראים את זה בארץ, או איך שקוראים את זה נגיד בבריטניה.
הבנתי, ויש לך איזו תחושה, זאת אומרת, מבחינת ההתקבלות שלך פה, אני מבינה שאת לא רוצה להתלונן, ואני אפילו מעריכה את זה, אבל יש איזו תחושה כזאת, זאת אומרת, יש איזה דיבור כזה, דיברנו על זה אתמול גם בתוכנית, שהמון ישראלים אומרים, אני לא קורא ספרות ישראלית, למשל, אוקיי? הם קוראים רק ספרים מתורגמים, זה לא בשבילם הדבר הזה. וכאילו, יש איזה מין מצב כזה של אין נביא בעירו. את מקשיבים לך יותר בחוץ מאשר בפנים. יכול להיות דבר כזה?
תראי, מצד אחד יש איזו תחושה, זאת אומרת, הספר בוול סטריט ג'ורנל או בניו יורק טיימס קיבל יותר התייחסות ממה שהוא קיבל בארץ. מצד שני, אני לא יודעת, החלום שלי היה לכתוב סיפורים, אני כותבת סיפורים, אני מפרסמת אותם בעברית, אני לא מרגישה שאני הולכת ומתלוננת על מה שקורה לי בארץ.
כן.
יכול להיות שחלק מהעניין של התקבלות של ספרות ישראלית בחול, אני עוזבת את עצמי, אני יכולת על זה כתופעה, זה שבחול אנחנו אקזוטי, ואנחנו הזר, ואנחנו האחר, ואז תמיד יש איזו סקרנות לדבר הבא שמגיע מעבר לאוקיינוס או מעבר לים התיכון.
כן.
וכאן זה המוכר, זה הבת של השכנה שכתבה איזה ספר, אז מה, נלך נקנה את זה? לא.
נכון.
יש עכשיו נטייה נורא של סופרים וכותבים לעבור לתחומים ויזואליים, לסדרות, לקולנוע. למה בעצם? למה זה כל כך מושך? כתבת ספר. למה להפוך אותו למשהו אחר?
אני חושבת שיש איזשהו רצון כשאתה כותב סיפור, שכמה שיותר אנשים ישמעו את הדבר הזה, כי לך הוא כל כך חשוב. ישבת 3 שנים וכתבת אותו, לך הוא ממש ממש חשוב. ואתה רוצה כמה שיותר אנשים להדביק אותם בתשוקה הזאת לסיפור הזה. וטלוויזיה וקולנוע ומדיומים שמאפשרים לך להגיע להרבה מאוד אנשים. אם הייתי כותבת עצומה על מצב הפליטים, לא ספר, אלא עצומה פוליטית, לכמה אנשים זה היה מגיע? אז אתה כותב סיפור, ואתה עושה דרמה, ואתה עושה עלילה, ואז אתה אומר, אוקיי, סיפור גם מגיע לכמות מסוימת של אנשים, אבל טלוויזיה היום, זה מדורת השבט.
נכון.
אוקיי, טוב.
תודה רבה, איילת, ובהצלחה, ותודה שדיברת איתנו.
מכיף, להתראות.
להתראות, ביי.
נעבור לפינת הסטטוס הספרותי, הרשומה הספרותית שלנו.
קדימה.
מה שהתחלנו לשדר ברדיו...
התחלנו.
בדיוק.
אוקיי. Okay.
מה שהתחלנו לשדר ברדיו, גילינו שהעברית שלנו לא משהו, חשבנו שאנחנו טובים בזה. והאמת היא שאנחנו מאוד נהנים ללמוד מהיועצת הלשונית שלנו, סמדר כהן. אפרופו, העברית הקלוקלת הזו, הצחיק אותי לקרוא את הרשומה שכתבה העורכת הלשונית בוסמת בידרמן בפייסבוק.
אוקיי, אז בוא נשמע.
ככה היא כותבת. אתמול כתבתי מכתב, והבוסים רמזו בעדינות אופיינית שאולי כדאי להנמיך משלב. אז היום כתבתי ומחקתי את הביטוי להעלות מהאוב. אמרתי למישהו שאין מה לעשות, זה באוכריי, ובתור לרופאה נבחתי על מישהי שהזמן שלי הוא לא הפקר. מה אומר? אולי הגיע העת ליטול קורה.
בהחלט הגיע העת ליטול קורה. אתה יודע, אני שמה לב שהמון אנשים נעלבים כשמעירים להם על העברית, ויש כמובן את התיאוריות האלה לפיהן השפה היא משהו חי, ואנחנו צריכים לדבר כמו שאנחנו מדברים, אף אחד לא יגיד לנו איך לדבר, ואנחנו צריכים לדבר עם כל הטעויות, כי ככה זה נכון, אתה יודע, זה טבעי, אבל בעיניי זה כמו התירוץ הקרוי, הפרעות קשב. זה שאנחנו טועים לא אומר שאנחנו צריכים להמציא תיאוריה שתומכת בטעויות שלנו. זה לא נורא, נתאמת קצת ונלמד את השפה שלנו, זאת השפה שלנו, זו לא שפה זרה. זה משאף את המוח. תקנו אותנו, אנשים.
כשאני הייתי ילד, נורא צחקו עליי, מכל מיני סיבות. אחת מהן הייתה שהייתי אומר כעת במקום עכשיו. והעניין הוא ששפה מדוברת משמשת קודם כל כדי שיבינו אותך. ורוב האנשים שתגידי להם זמני אינו הפקר, פשוט לא יבינו מה את רוצה.
אבל תגיד להם את זה מספיק פעמים, והם ידעו, בסוף הם ילמדו.
לא, נשאלת השאלה מה את רוצה להשיג במהלך מפגש מילולי קצר טווח עם זר ברחוב.
אוקיי.
שיבין או לדבר עברית גבוהה ומשובחה. ואם אנחנו כבר מדברים על עברית גבוהה ומשובחה, אולי בוסמת, שהיא עורכת לשונית ויודעת את הדברים האלה, תוכל להסביר לי מה קרה לביטוי טול קורה מבין עיניך. איך הוא הפך לטול קורה בלבד? שתי מילים שבלי הסייפה של המשפט הן חסרות משמעות.
נכון.
וזה דרך אגב משהו שקרה ברחוב הישראלי, ולא בכתבים המעמיקים של אורחות הלשון. לאט לאט פשוט קיצצו.
לדעתי זה היה פשוט באיזה מערכון, טול קורה.
טול קורה.
נראה לי.
וזהו, אז אני הלכתי לקרוא על הביטוי הזה, וקודם כל זה נחמד, כי למדתי משהו חדש. גיליתי שהביטוי המלא הוא, טול קיסה מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך. וזה בכלל דו שיח בין שני דוברים, מתחרים למי יש מום יותר גדול. הוא אומר לו, אתה לא בסדר, והוא אומר לו, לא, אתה הרבה יותר לא בסדר. ויש עוד פרשנות שטוענת שדובר אחד בדיאלוג הזה טועה לחשוב שיש קיסם בפה של השני, כי יש לו קורה מול הפנים, מול העיניים, בין העיניים, סליחה. זה בכלל עניין של אשליה אופטית, של נקודת מבט. בקיצור, בפעם הבאה שאומרים בזעם, טול קורה למישהו ברחוב, אז צריך לקחת קיסם ולהירגע.
אוקיי.
תשמעי, נחשפתי לעמוד פייסבוק נהדר וקורא מצחוק. עמוד די חדש לדעתי, אני שמתי לב שהרשומה הראשונה עם פורסמה לפני כשבוע. אני מרגיש שאנחנו צריכים לחשוף תופעות חדשות כאלה בפני הציבור הרחב. זה עמוד שנקרא שירת רם. ככה נכתב ברשומה הראשונה של העמוד הזה. כולנו חייבים תודה למפעל הגדול של תנ"ך רם, שהוא בהערת סוגריים אני אומר, תרגום של התנ"ך מעברית מקראית לעברית מדוברת בת זמננו, וכך הם ממשיכים. בזכותו אנחנו יכולים להבין את התנ"ך ולקרוא בו בנוחות מרבית וללא מאמץ. מתוך הכרה במפעל החשוב הזה, ובמטרה לחסוך מכולנו מאמץ מיותר, אגב, השפה הגבוהה שאת רוצה, ולשייף וכל זה.
אני לא דיברתי על שפה גבוהה. השפה צריכה להיות נכונה.
נכונה.
אבל בסדר.
אז הנה, הם אומרים, בואו נחסוך את המאמץ המיותר.
זה שאתה מדבר נכון, זה לא הופך את זה לגבוה.
אוקיי. אבל הם חוסכים. לחסוך את המאמץ המיותר הזה, אנחנו שמחים להגיש לפניכם את מיטב השירה העברית, מתורגמת ללשון מדוברת. ואז הם שואלים, מדוע ראינו לנכון לתרגם את השירה העברית? בפרפרזה, על דבריו של המתרגם,
ניסוח מחודש. פרפרזה, כן.
על דבריו של המתרגם, נאמר שאומנם לשון השירה היא עיקר בטקסט הלירי, אבל גם המסר עיקר בו. ומכיוון שלשון השירה קשה כיום להמון דוברי עברית, אין המסר מגיע אליהם, ולכן השירה העברית היא כספר חתום עבורם. הלשון הלירית הם כותבים שונה מללשון העברית המדוברת כיום בפי הציבור הרחב. רבים בה ביטויים שאינם מובנים או שמובנים לא, או שמשמעם שונה ממשמעם בלשון ימינו. זמני הפועל שונים מן המורגל בפיו. הסגנון הלירי זר ולעיתים אף מוזר. הרעיונות שבו רחוקים לפעמים ובלתי מושגים. אנו מאמינים שהעתקת העברית הלירית של השירה לעברית בת ימינו תסייע לציבור כולו לחבב את השירה העברית, תקרב את ביאליק, צ'רניחובסקי, לאה גולדברג וחבריהם לעולמנו שלנו.
טוב, זה כמובן זוועה. כלומר, אז הפרויקט שלהם מאוד מצחיק, ואני מניחה שהם מדברים על משהו באירוניה, שזה דבר נהדר, זה חוש הומור. כי אם הם רציניים, זה זוועה. העניין בספרות זה אף פעם לא המסר. זה המסר שלי.
את רוצה שאני אקריא כמה דוגמאות?
בוודאי, בוודאי.
כי זה נחמד, יש הרבה. לא כל כך הרבה שזה, כמה, אבל אנחנו מקווים שעוד יהיו הרבה, שהם ימשיכו עם זה. נקריא מאני מאמין של שאול טרניחובסקי, אני אקריא את המקור. שחקי, שחקי.
שחקי, שחקי.
שחקי, שחקי על החלומות. זו אני החולם שח. שחקי כי ועדה מאמין, כי עודני מאמין בך. והתרגום לעברית מדוברת. יאללה, יאללה, צטלבטי על הפנטזיות שאני מספר כי אני חי בסרט. צטלבטי עליי שאני אומניסט, שאני לא פוסט-מודרני.
זה בטוח אנשים שהם לגמרי חושבים שהמדיום הוא לא המסר.
כן?
כן.
להמשיך את השיר הזה או לעבור עליו? בוא נקריא עוד קצת.
איזה עוד?
נקריא את הבית השני, כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי עוד האמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. התרגום, אני ליברלי, אני אותנטי, אני מאמין שאנשים לא נשברים.
אוקיי.
זה טוב, אה?
מה עוד יש לנו?
אני מאוד אוהב את הבית הראשון שהם תרגמו של השיר אורן של לאה גולדברג.
אורן?
אורן. המקור. כאן לא ישמע את כל הקוקייה, כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג, אבל בצל האורנים האלה, כל ילדותי שקמה לתחייה. והתרגום, אין ציפורים, חמסין. אבל ביער כזה, גדלתי. זהו. ואני אקריא, אני אקריא גם את, את אל הציפור של חיים נחמן ביאליק. המקור. להקריא שוב בהגיעה אשכנזית, אני לא בטוח שנצליח.
ברור, מה זאת אומרת? איך מקריאים?
זה קשה, אנחנו לא רגילים. שלום רב שובך, ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אל קולך כי ערב, מה נפשי קלת, בחורף בעוזבך מעוני. עשיתי בסדר?
מעוני.
מעוני.
כן. נו, והתרגום?
שלום ציפור חמודה שחזרה מאפריקה לאירופה. התגעגעתי על הציוצים שלך מאוד, כשלא היית פה בחורף.
מה קורה גבר?
זמרי ספרי ציפורי היקרה, מארץ מרחקים נפלאות, הגם שם בארץ החמה היפה, תרבן הרעות, התלאות. תגידי ציפור, ראית עולם? גם בארץ ישראל מחורבן כמו פה? זה מעולה. שנצא עוד אחד?
אחרון.
אחרון. שורו הרביטו הוראו של זלמן חן. שורו הרביטו הוראו. מה גדול היום הזה? אש יוקדת בחזה, והמחרשה שוב פולחת בשדה. והתרגום לעברית. סתכלו, סתכלו, סתכלו. איזה יום היום. תשוקה, מחרשה, חורשת. אני מת על זה.
אתה תפקד.
יופי. אם אתם רוצים לקרוא את כל הדברים שהם עושים, פשוט תחפשו בפייסבוק שירת רם. זה עמוד נהדר, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחוריו, אבל אנחנו מבטיחים שאם הם ימשיכו בעבודה המעולה הזאת...
תפסיק להיות כזה דקטי. אני רוצה... אם הם ימשיכו, אנחנו רוצים לדעת מי הם ולראיין אותם.
אנחנו רוצים להביא אותם לכאן.
גם אם הם יפסיקו מחר.
בסדר.
טוב, יובל, סיימנו להיום. נזכיר למאזינינו יקרים שאנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, סליחה, מ-12 עד 1, 104.9, 105.3 FM. גם באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. מחר, יום מיוחד, אנחנו נערך את הסופר אסא אופק, שספר הביקורים שלו החוצה מאוד מצחן בינינו, ולכן החלטנו להזמין אותו לאולפן. אנחנו נגיד תודה לשירי לב-ארי, עירה וקסלר, חן עוז ופרה לחמי.
מאוד מעניין.
להתראות מחר עם אסא אופק.
להתראות מחר.
ביי.